tema.
Un programa con el
טוב, ברשותכם, בעזרת השם, תודה רבה לבעלי הבית, בעלי קטניה. יש לנו יום גדול מאוד, החתונה, יום חתונה בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, זה היום. הילולה פירושו חתונה. הילולת רבי שמעון בעצם גורמת לחתונה גדולה בשמיים, בגלל שהוא מעלה מן ביום ספירתו. מה זה מעלה מן? צדיק, כשהוא עוזב את העולם, הוא מעלה אנרגיה יחד עם העלייה שלו. העליית נשמה שלו היא מעלה אנרגיות עם כל האהבה של עם ישראל הקדוש ברוך הוא. ובעולמות העליונים יש חיבור בין חלק זכר לבין חלק נקבה, ושפע יורד חזרה לעולם הזה. אז בעזרת השם שהשפע ירד על כל הנוכחים, על כל עם ישראל, ושיהיה לרפואתם של טל בן מינס, אברהם בן מירה, מאירה בת אסתר, רועי בן דורית, ברק בן תמר לילי, רות קצול, וויליאם בן ג'ולי, ואסתר בת זיניאדה.
תמי שזירי.
סימן טוב
שזירי. סימן טוב
בן חנה, יותר טוב. אשר בת רוזה.
ויצחק
פרנק בת סימון.
רבקה
בת תמר, שרה בת לאה.
אורי
בת
קלני,
ברכה בת שרה, חנה בת אסתר, שירה מזל בת אילה, צבי בן אלם, תמר בת אסתר. בסדר? בעזרת השם. כל חולי עמו ישראל שיהיו בריאים ושלמים בעזרת השם, זכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדנו. כתבתי האמת כמה שיעורים, אבל היו כאלה שהיו קצת יותר קשים, וכיוון שבאו לראות אותי גם אתמול בלילה אחרי השיעור בבית כנסת ואמרו שהשיעור היה יותר מדי קשה, אז הגדול, אתמול דרשתי בבית כנסת, השיעור שעשיתי בערב שבת, אמרו לי שזה היה יותר מדי קשה. אז אמרו לי, אתה יכול להוריד את הרמה, כי זה בכלל אנחנו לא מבינים כלום מה אתה אומר. טוב, אז אמרתי להם, זה השיעורים שלי, זה מתאים לכם.
אבל תתאמצו, אל תקבלו את
הכל. נכון, נכון. אז בעזרת השם, אני גם לא חושב שזה היה כאילו, לא יודע, אם מי שהיה...
היה רגיל.
טוב, אתה רגיל. טוב, אז ככה שבחרתי, הנה.
טוב.
ברוך השם, באו כזוג. תנו לו, תנו להם שיעורים. מה נשמע? כן. אתם מכירות? איזה יופי. טוב, אז ברשותכם, אנחנו בעזרת השם נעסוק בהילולה של רבי שמעון, ואנחנו, אני הורדתי במרכאות קצת את הרמה, כדי שנוכל קצת לצאת עם משהו לפחות ירידה לצורך עלייה. לא ממש ירידה, אבל במילים יותר פשוטות, בוא נגיד ככה, הלבדתי את זה במילים יותר נגישות. בריאת העולם התאפשרה עקב הצמצום שקדם לה. כן, כיוון שאנחנו ביום ל"ג בעומר, אנחנו צריכים לדבר על עניינים העומדים ברומו של עולם, זאת אומרת שהתורה, תורת הקבלה, היא בעצם תורת האצילות. תורת האצילות פירושו של דבר שמדובר בעולם כל כך שלם שאי אפשר להבדיל שם בעולם הזה בין האורות לבין הכלים, בין המחשבה לבין המעשה. זאת אומרת שזה עולם כל כך מוחלט שהחיצוניות והפנימיות נראים כדבר אחד, אין הבדל בין הפנימי לבין החיצוני. לצערנו, ככל שמתרחקים מהעולם הגדול הזה, הגבוה הזה, אז יש הבדל יותר ויותר גדול בין השורש לבין התוצאה. ולכן, ביום הזה של ל"ג בעומר אנחנו חוזרים במרכאות, או ליתר דיוק מגלים בעולם הזה עולם שתוכו כברו. כלומר, הפנימיות של העולם צריכה להיות ממש נאמנת לחיצוניות, והחיצוניות נאמנת לפנימיות. כל אחד דואג לחלק השני. הנשמה דואגת לגוף, הגוף דואג לנשמה. וזה בעצם העניין של האהבה בין איש לאישה. כי האיש נחשב בזוגיות לנשמה, האישה נחשבת לגוף, אשתו כגופו, וכל אחד צריך בעצם לדאוג לחלק השני כדי להשלים עצמו בחלק החסר לו. הנשמה חסרה גוף, והגוף חסר נשמה. ולכן רק באופן כזה אפשר להשלים את הזוגיות. גם בין הקדוש ברוך הוא לבין הבריאה, בריאת העולם היא בעצם הנקבה, היא בעצם הגילוי, היא בעצם הזירה שבה, שדרכה מתגלה הבורא. אז הבורא משתמש בעולם הזה כנקבה, כמו אישה. הוא בנה בעצם בית, אין בית אל האישה, לכן התורה מתחילה באות ב' זה הבית שבתוכו, שדרכו מתגלה הבורא, שהוא האלף. אז לכן בריאת העולם התאפשרה. איך אפשר לברוא עולם? אומרים לנו חכמים, עקב הצמצום שקדם לה. כלומר, לפני הבריאה יש צמצום. כי הצמצום מאפשר בעצם גישה כלשהי למעבר בין אינסוף לחומר. איך אפשר לברוא חומר? צריך שהאינסוף יסתלק כביכול מאיזושהי צורה, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, כדי לעשות חלל שיאפשר מציאות אחרת. קודם והאינסוף ממלא את כל המציאות, אז אין מקום לשום דבר אחר. אין מציאות אחרת יכולה להיות. הוא לבדו. אז ברגע שיש צמצום כזה, זו ענבה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כביכול עושה את עצמו מאוד 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 קטן כדי לתת מקום למישהו אחר. וזאת הענבה של הקדוש ברוך הוא. בתוך הבדולה שלו, אתה מוצא גם את הענבה שלו. הדבר הזה שווה גם אצלנו. אם אני רוצה לתת מקום למישהו אחר, אני צריך מדי פעם לדעת לעשות את עצמי מאוד 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 קטן, כדי שלמישהו אחר יהיה מקום. לא כל פעם שהוא פותח את הפה, אני סוגר לו. זה מה שקרה לתלמידים של רבי עקיבא, שהם ידעו כל כך מה השני הולך לומר, שלפני שהוא פותח את הפה, הוא אומר לו, כן, אני יודע, אני כבר עונה לך. אז אין כבר מקום לאף אחד. אז הענבה הזאת היא דבר הכרחי, ואנחנו לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא דרך הצמצום. אז הצמצום שהקדוש ברוך הוא פעל לפני בריאת העולם, הוא בעצם המימד הראשון של קדמה לכל הבריאה, קדם לכל הבריאה. וזאת הענוותנותו של הקדוש ברוך הוא. צמצום זה פעל להגדלת אין סוף האפשרויות. זאת אומרת, לפני הצמצום יש אין סוף אפשרויות. הכל אפשרי. אז מה עשה הבורא? מה עשה אינסוף ברוך הוא? נתן רק אפשרות אחת. כאילו צמצם את כל האפשרויות לדבר אחד. כי ברגע שאני כבר נגעתי עם העץ בדף, יש לי כבר נקודה. זאת אומרת, אני כבר לא יכול ללכת למקום אחר, התחלתי פה. אז הנקודה הראשונה הזאת, זה בעצם הצמצום, זה נקרא בוצינה דקרדינותה. בתורת הקבלה, הנקודה הראשונה של המציאות. לכן הוא צמצם את כל מכלול האפשרויות למימדים שאנו מכירים היום. כלומר, מימד הזמן, מימד המקום ומימד הנפש, מה שנקרא בתורת החסידות, אשן. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא דברים שאנחנו לא היינו מכירים אותם אם הם לא היו נבראים. זה חידוש של הקדוש ברוך הוא. הזמן לא היה. אין דבר כזה זמן, זו המצאה אלוהית. המקום לא היה, זו המצאה אלוהית. הנפש לא הייתה, כי הוא היה לבדו. אין סוף ברוך הוא, אנחנו אפילו לא יכולים לדבר עליו, גם זו המצאה. אז כל זה נקרא בעצם צמצומים של אין ספור אפשרויות לשלושה מימדים שעכשיו הזכרתי. ההבדל העיקרי בין חוכמה חסרת לבושים לבין חוכמה מלובשת, הוא ההבדל בין שיטת הנחש לבין שיטת הקדושה המלבישה את ערכיה במידות ובשיעורים מדויקים. צריך להסביר את זה. יש הבדל גדול בין חוכמה שהיא לא מלובשת. מה זה חוכמה שהיא לא מלובשת? זה בעצם חוכמה בלי מידות. זה פוטנציאלים שלא ממומשים. זו מחשבה, זה אידיאלים שאתה לא מצליח לתרגם אותם למציאות. זה נקרא בעצם חולשה גדולה מאוד. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה חוכמה כזאת בעולם. ולכן אומרים לנו חכמים בפרקי אבות, אם החוכמה שלך יותר גדולה ממה שאתה עושה איתה, החוכמה הזאת אתה מונע ממנה מלהתקיים. אבל אם החוכמה שלך יש לה לבושים, לבוש זה דבר שמאפשר לי לגלות, כשאני מלביש משהו אני מגלה אותו באופן פרדוקסלי. למשל עכשיו אני מלביש את המחשבה שלי באותיות, אז המחשבה שלי עכשיו עוברת. אבל אם הייתי חושב ולא הייתי מדבר, לא הייתם מבינים כלום ולא הייתם יודעים כלום ממה שאני רוצה לומר. זאת אומרת שהלבשתי את המחשבה שלי באותיות, ואחרי זה אני מלביש את זה במעשים. ככל שאתה מלביש, נותן כלים, נותן רגליים לקדושה העליונה, לחוכמה העליונה, אז החוכמה הזאת מתקיימת, אתה נותן לה קיום. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. אותם הוא המודל הראשון. מה הוא עשה עם החוכמה שלו? ברא עולם. הוא יכול היה להישאר בעולם האינסופי שלו, לא חסר לו כלום. אבל החוכמה האלוהית מראה לנו שוב פעם, זה המורה שלנו, הקדוש ברוך הוא, לכן הוא נתן לנו תורה מלשון הוראה, תורה, מורה, שמה שהוא חושב הוא עושה. ברוך אומר ועושה, ברוך גובר ומקיים. אין דבר כזה שהוא חושב משהו ואומר לא, לא, לא יצא, לא יכול, אין דבר כזה. בוא נראה אנחנו, נבדוק את עצמנו אם אנחנו כאלה. האם דברים שאתם חשבתם בחיים ורציתם לפעול, פעלתם אותם? או שהיצר הרע נכנס באמצע, ברבע, והרדים אתכם, וגרם לכם לפחד, ואמר לכם לא עכשיו, אתה עייף, לא יצליח, אתה סתם לוקח סיכון. הרבה דברים בחיים שלנו שיכולנו להצליח ולעשות, אנחנו מפחידים את עצמנו לבד. והפחד הוא הפך האומיות דחס. כלומר, או שזה דוחף אותי, או שזה פוחד. זה בין אופיות. הקדוש ברוך הוא אין פחד. כשהוא חושב, המחשבה שלו היא מחשבה אלוהית, זקה, נקייה, טובה, מיד זה הופך להיות מציאות. חושב והוא עושה מיד. אז אנחנו, כשהמחשבה שלנו דבוקה לאלוהות, גם היא צריכה להיות מעשית. זאת אומרת שאני לא צריך ללמוד תורה מבלי לקיים ולחיות אותה. אין דבר כזה. תורה זה לא איזה מין רעיון, פילוסופיה שאני הולך ויושב ולומד באיזה אוניברסיטה. אני צריך לחיות את התורה שאני לומד. וזה נקרא תורה שהיא מלובשת, חוכמה שהיא מלובשת בלבושים. ולכן זה ההבדל העיקרי בין חוכמה חסרת לבושים לבין חוכמה מלובשת. וזאת שיטת הנחש. הנחש היה ערום. מה זה הנחש היה ערום? אז אתם חושבים שהנחש זה נחש? לא. נחש זה בעצם חוכמה. אבל חוכמה שאין לה לבושים. זה השכל שאין לו לבושים. זאת אומרת שהוא חושב דברים וזה מספיק לו. זאת חוכמת הנחש. אנחנו לא רוצים לחיות בחוכמה כזאת. אנחנו לא רוצים דת שהיא בעצם מחשבתית, שהיא לא יורדת למציאות של החיים. למשל, תיקחו את שאר הדתות, הם לא מתרגמים את המחשבות. בנצרות, המחשבה היא מספיקה. לא תראי שום דבר. וחד ושלום, כשאני חושב על משהו ואני לא חי אותו, הרי קראתי את המציאות לשתי קומות. ולכן אסור לנו לעשות דבר כזה, אנחנו כל הזמן דואגים לחבר מה שאנחנו קוראים שמיים וארץ. זה העניין הפנימי של המילה שמיים ושל המילה ארץ. כלומר, שמיים זה דבר גבוה, שם, וארץ זה רצון. זאת אומרת, מה אני רוצה לתרגם משם לפה? אם יש לי ארץ חזקה, רצון חזק, אני עושה את רצוני כרצון השם, אז הארץ שלי חזקה, אז אני מגיע לארץ. להגיע לארץ ישראל זה לא להגיע סתם מבחינה גיאוגרפית לארץ ישראל, זה נכון. אבל יש בזה הרבה מימדים פנימיים.
כשאתה מגיע לארץ, אתה בעצם מגיע לרצון של הבורא. כשאתה נשאר בחוץ לארץ, תשימו לב עכשיו, אתה מחוץ לרצון. אתם מבינים, זה הרבה יותר עמוק מזה. ולכן אני צריך לדעת מה הוא רוצה. אני לא יכול להמציא את הרצון האלוהי. אז איך אני יודע מה הוא רוצה? אני צריך ללמוד תורה. שם מתגלה הרצון שלו. אבל אם המחשבה שלי, שהיא עת הדעת טוב ורע, אני יכול להגיע למסקנות אחרות לגמרי. אם לא הייתה לי תורה, הייתי יכול להגיע לכל מיני עיוותים. הייתי יכול להמציא לעצמי דתות חדשות. אז מה היה קורה? היה קורה שבעצם אני עובד את מי? את השכל שלי. השכל של האדם נקרא נחש. מי היה הנחש בגן עדן? הוא היה אמור לשמש את מי? את אדם וחווה. זאת אומרת, הוא משמש את הקדושה. הוא השמש של הקדושה. אבל ברגע שאתה נותן לשמש את הכוח, אז הוא הופך להיות הבוס. אז הפכנו את הנחש, כלומר את השכל הלוגי שלנו, לבוס. ואת הקדוש ברוך הוא שהוא השכל של החיים, לדבר משני. עד כדי כך שיבוא בן אדם ויגיד לך, אני חושב ולכן אני קיים. ואנחנו אומרים לא, אתה קודם כל חי מההווייתו ולכן אתה יכול לחשוב. זה הפוך לגמרי. זה לא בגלל שאתה חושב שאתה קיים, זה בגלל שאתה בכלל קיים, מישהו מקיים אותך. אתה הווה מהווייתו ולכן אתה יכול להתחיל לחשוב. אז המחשבה שלי, כלומר, את הדעת טוב ורע או הנחש, זה שלב מספר 2, אני צריך אותו. אבל רק במספר 2, מספר 1 זה הבורא. כלומר, אני קודם כל צריך להאמין בחיים שמהווים אותי, ואני תמיד מתחיל בשלב מספר 2 בעולם שלי. ולכן אין לכם ספר של קדושה שמתחיל בדף א'. כל הספרים שלנו מתחילים בדף ב', אין גמרא דף א', לא קיים. כי א' זה הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להתחיל רק בב', אתה בעולם שלך, אבל קודם כל אתה חי. לכן זה ההבדל בין הקדושה שהיא מלובשת לבין הנחש. שורה רביעית, חמישית, ערכי האינסוף מתגלים בבריאה בג' תחומים. ככה האינסוף ברוך הוא ברא את העולם כדי להתגלות בו דרך כל התחומים של המציאות. מקום, כלומר זה מה שיש לנו בעולם, אין לנו יותר מזה. זה עניין של מקומות, כל מיני מקומות בעולם, זמן, כל מיני זמנים, ואדם, כלומר אישיות, בחינה אנושית. כמובן שכל אחד מאותם קווים מכיל בעצמו ריבוי של פרטים ושל גילויים. כלומר, יש מיליונים של זמנים שונים, יש מיליונים של דמויות אנושיות, יש מיליונים של מקומות, מיליארדים אפילו. שאתה מכיר ואתה לא מכיר, בפנים, כאן, פה, פה, כל שנייה, כל מילימטר זה מקום אחר. זאת אומרת, ואין סוף בעצם בתוך הסוף. שם, בתוך כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה שונה. כלומר, מה הולך פה? זה משם? חשבתי שזה אצלי. זאת אומרת שיש כאן בעצם שינוי. למשל, הקדוש ברוך הוא לא מופיע במקום הזה כמו שהוא מופיע במקום הזה, אני מקווה. ואנחנו 20 סנטימטר אחד מהשני. למה האלמנט הזה לא מגלה את הבורא כמוני? הלוואי. למה? הרי זה פשוט שינוי, אבל זה שינוי מהותי, זה שינוי עצום. אני רוצה לומר לכם שמילימטר מחוץ לארץ ישראל ומילימטר בתוך הגבול של ארץ ישראל זה עולם אחר. מילימטר מחוץ לארץ ישראל אתה כבר לא מנבא, אין קשר לשמיים, אתה לא יכול להיות נביא. מה זה? מילימטר בתוך הגבול אתה כבר נביא. כלומר, אליהו הנביא שעוד מעט מתגלה לבוא עם מקל, יעמוד פה, יגיד פה אין כלום, אני לא מקבל כלום. פה אני מקבל. זה הגבול של ארץ ישראל.
אתה יודע, ימני?
כן, נתתי דוגמה, כן? זאת אומרת שבעצם יש בניין מאוד מאוד מדויק גם בזמן, גם במקום וגם בין בני האדם. לא אותם בני האדם, כולנו יושבים פה, אבל לכל אחד יש רובד אחר שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו בקומה אחרת. בבחינת העולם, אז אני מתחיל אחד אחד, בבחינת העולם ישנה הדרגתיות מובנית והקודש מתגלה בכל קומה באופן שונה. זאת אומרת שארץ ישראל למשל מקודשת מכל הארצות. זה כללי. יש משנה מפורשת במסכת כלים, מידות, שיש קדושות, 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 אתה מתרחק מהמקום הנקודתי הראשוני שהוא מקום של בית המקדש, ולאט לאט 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 הקדושה הופכת להיות כבר קטנה יותר עד שהיא נעלמת. מחוץ לארץ ישראל אין קדושה כבר. מפחיד. יש פוטנציאלי. כן, נכון. זה כבר קליפה. זאת אומרת שיש מדרגות, מדרגות, מדרגות. מבחינת השנה, אותו דבר, מה שאני קורא שנה זה זמן. הקדושה מתחילה בקומה העליונה, שבת. אין יותר גבוה משבת. שבת זה יום. שבת זה מדרגה של יום לפני בכלל מציאות הזמן. גם כאן צריך לדייק, יש ימים ויש זמנים. אנחנו מתבלבלים, אנחנו חושבים שימים זה זמנים, זה לא אותו דבר רבותיי. יש למשל, היום זה זמן, נכון? למד ג' לעומר. אבל מבחינת הקבלה זה נקרא יום. ולכן חכמים אומרים שהיום הוא נקרא יום טוב. לא זמן טוב, יום טוב. למה? כי הוא כמו שבת. והאיש שפעל ביום הזה, רבי שמעון בר יוחאי, גם הוא נקרא שבת. כשהוא נכנס לישיבה, התלמידים אומרים, הנה שבת בא, שבת שלום, כבוד השבת מגיע. וזה רבי שמעון, קוראים לו שבת. אז רגע, שבת זה זמן? זה בן אדם, גם וגם. וזה יכול להיות גם מקום. ארץ ישראל נקראת שבת, ביחס לשאר הארצות. אז אתם מבינים שצריך להיות מאוד גמיש פה.
למה? למה שבת זה רבי שמעון?
כי זו המדרגה העליונה ביותר של החוכמה. תלמיד חכם בגובה כזה נקרא שבת. למה? כי שבת זה המקור לכל הקדושות האחרות. ולכן רבי שמעון שהגיע לבחינה הזאת מבחינה אנושית, אז הוא הגובה האולטימטיבי שבן אדם יכול להשיג בחיים. ממנו אפשר רק בעצם להתפשט. לכן זה נקרא שבת. שבת זה המקור. ומתפרסת, מכלול הזמנים מתפרסת, על כל מכלול הזמנים בעוצמות שונות. אז השבת מתפשטת על הזמנים. אחרי השבת יש מוצאי שבת. במוצאי שבת אנחנו כבר לא בשבת. אז מה אנחנו לוקחים? את הקדושה שהייתה בשבת ומנסים לשפוך קצת על ימות החול. ולכן ממנה? כן, כל ימות השבוע מקבלים את הברכה שלהם. כל אחד מקבל מנה אחרת מהשבת. עד כדי כך שבתפילה בבית הכנסת אנחנו אומרים כל יום לפי השבת. היום יום אחד בשבת. היום יום שני בשבת. היום יום שלישי בשבת. מה הקשר? זאת אומרת שאין בכלל זמן אחר חוץ מהשבת. זאת אותה מדרגה שמתגלה במדרגות שונות. אז אנחנו כל הזמן בשבת בעצם. אבל בגלל שזה איברים שונים, אז אנחנו לא מבינים. למשל, האצבע שלי זה כמו יום א'. מאיפה האצבע מקבלת את הכוח לזוז עכשיו? מהשבת. שבת אצלי זה הנשמה. אז הנשמה שלי נקראת שבת. היא נותנת עכשיו כוח לאצבע לזוז. האצבע הזאת קיימת, היא יכולה לזוז לבד? לא. תראה הכוח שמכבד ועושה את השליחות כמו מלאך, זה מלאך. אני עכשיו, הנשמה שלי, שולחת את המלאכים, הנה אני שולח עכשיו חמישה מלאכים, יש פסוק עכשיו, וישלח יואל חמישה מלאכים להרים את כוסו. הנה עכשיו שלחתי חמישה מלאכים, לקחו לי את הכוס, אתם חושבים שזה פשוט? צריך לפחות 3-4 שנים כדי לעשות את זה, נכון? מה שהילד תינוק, עד שהוא מצליח לתפוס ולהביא לפה בצורה נכונה, זה לוקח זמן. אני צריך ללמד את המלאכים שלי לעשות את רצוני. אותו דבר בעולם, יש נשמה של העולם ואנחנו רק אצבעות. יש אצבעות שחד ושלום יש להם בעיה מוטורית, אז במקום להביא את הכוס לפה, הם מביאים אותו לעין. זה בדיוק מה שקורה לאדם שיצא מהקדושה לבין אדם שנמצא בתוך הקדושה. מבחינת הנפש, אותו דבר, ישנן הרבה מעלות מן הקדושה המקורית עד למדרגות של התומה בכלל. היום ראינו בפרשה שלנו אמור שהכהן הגדול והכהנים בכלל יש להם קדושה אחרת, לא מכניסים אותם לבעיות של בני האדם הרגילים, אין להם את הבעיות של בני האדם, רוצים למנוע מהם את כל הבעיות, את כל המכשולים של החיים, את כל ההתמודדויות של החיים. כהן לא יכול להתחתן עם אישה שכבר הכירה גבר אחר. אתם יודעים כמה בעיות זה מונע בזוגיות? אתם לא מבינים בכלל. אז כהן אסור לו. כהן לא יכול להתחתן עם אישה שהכירה. כהן אין לו בעיה כזאת בזוגיות שלו. האישה שלו נקייה. כהן לא צריך ללכת לעבוד. אתה כל היום הולך כמו חמור. הכהנים מביאים לו מתנות כהונה כדי שלא יתמודד עם הבעיות של הפרנסה, כי זה מעצבן, הבעיות של הפרנסה, ואז הוא כועס על אשתו, ואז הוא כועס על זה, ואז הוא כועס על כל העולם. אז אומרים לכהן, אתה תתעסק בקודש, אנחנו עובדים בשבילך. כהן אין לו בעיות אפילו עם המוות, הוא לא חושב על המוות, אסור לו להתקרב לבית קברות. אומרים לה, אתה בקומה אחרת, אתה צריך להיות קשור לחיים, המוות זה כבר חידלון, זה לא בשבילך. ואנחנו כולנו ממלכת כהנים. כלומר, באידיאל, כפי שנברנו, אנחנו גם כן צריכים להיות כאלה. וזה מה שיקרה לעתיד לבוא. כתבו בכל הספרים, שעם ישראל לעתיד לבוא, יושב כמו כהן גדול, לא יתמודד עם המוות, כי כבר לא יהיה, לא יתמודד עם פרנסה, כי כל האומות יפרנסו את עם ישראל, ולא יתמודד עם בעיות של זוגיות, כי הזוגיות שלנו תהיה מושלמת, כי זה יהיה חתונה גדולה בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. ומזה כל הזוגיות הקטנה שלנו, כן, תיקח את האנרגיה שלה. זאת אומרת שהבריאה היא רב גונית, ויש בה ריבוי הופעות של האחדות המקורית. אני מתרגם את זה למילים פשוטות, יש רק אחד. איך עניינים של שכל, עד שאחד ושלום מגיע למסקנה של דוד המלך היה אוהב גברים. זה לא ללמוד תורה בצורה אלוהית. למה אתה לומד תורה בצורה כזאת? כי אין לך עיניים אלוהיות. למה אין לך עיניים אלוהיות? כי לא למדת מספיק את צורת הסוד. אתה כל הזמן חושב שהתורה זה מה שאתה מבין בלוגיקה שלך. לא לוגית, לא קיים. מבחינת תורת האמת, תורת הקבלה נקראת תורת האמת. תבינו, אני לא רוצה לומר שהשאר זה שקר, אבל אם קוראים לזה תורת האמת, צריך להיזהר מאוד. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני למשל. הנה דוגמה, הרב קוק כותב לך את זה באורות, אתה לא מבין למה הוא כותב את זה. זה לא דבר חיצוני, מה, אתה לא נוגע באדמה, זה אותה אדמה, נכון? אומר לך, לא, אתה לא הבנת כלום. זה מראה כמה אתה לא מבין. אלא אלוהות מלובשת ברגבי אדמה. זה ארץ ישראל. אתה צריך לראות בכל רגב אדמה אלוהות. אתה מצליח לראות את זה? הגמישות שבתורת הסוד מאפשרת ראייה רחבה על כל המציאות. המקובל הוא גמיש מאוד, לכן הוא מקל יותר מאשר מי שבעצם פשטן, כל הזמן מחמיר על כל דבר, כי הוא לא יודע. חכמי הקבלה הם יודעים את השורשים של הדברים, אז הם אומרים, זה בסדר. השני אומר לך, לא, זה אסור, מיד. הרבה יותר קשה להתיר דבר מאשר לפסול אותו ולאסור אותו. שאתה לא יודע כלום, אתה אומר, אביב לא יודע כלום, יאללה, תזרוק את זה. כמה אנשים זורקים כלים, זורקים כל מיני דברים. למה? כי אתה לא יודע. ארץ ישראל יכולה להתאפס כדמות חיה ונושמת, בעלת חושים בריאים והתחצות פתנדת. אתה רואה את ארץ ישראל כמו אישה? תאמין לי שאם אתה רואה את ארץ ישראל כמו אישה, כן? אני לא רוצה עכשיו מפאת הצילומים, אבל יש דברים שאני ראיתי של חכמי הקבלה, איך מתייחסים לארץ ישראל ממש כמו אישה. אתם לא מבינים בכלל. תורת הקבלה היא תורה דינמית שאינה מצטמצמת לקומת השכל האנושי הסובייקטיבי לבדו. אתה לא יכול ללמוד בצורה כזאת. אמרתי לכם מה רבי חיים ויטל עליו השלום היה אומר על אלה שלמדו רק גמרא ומשנה כל החיים שלהם. הוא ראה אותם בחלום, ספר החזיונות לרבי חיים ויטל עליו השלום. הוא אומר שהם ברווזים, זה לא בני אדם בכלל. בעולם הבא הם דומים לברווזים, יש גן עדן לברווזים, הוא אומר. רק מי שלמד תורת הסוד נחשב לאדם גם בעולם הבא. במשנה רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה. מה זה תורה לשמה? תורת הקבלה היא נקראת תורה לשמה. למה? כי זה לא הגיוני, לפחות לא בשלב הראשון. אז כשזה לא הגיוני, זה לא תורה לשמחה, זה תורה לשמה. אז כל מי שעוסק בתורה בצורה כזאת, גם אם זה לא הגיוני לו, זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כדאי הוא לא. זאת אומרת שהעולם כאילו נברא בשבילו. כמו שאנחנו על רבי שמעון בר יוחאי, נעשה אדם נאמר בעבורך. כשהקדוש ברוך הוא אמר שהוא רוצה אדם בעולם, הוא רזה את הדמות של רבי שמעון. זה מה שהוא ראה. נקרא רע. מה זה רע? חבר. נקרא אהוב. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הוא אוהב את המקום. האדם הזה הוא באמת אוהב את המקום. תרתי משמע. לא יכול להיות מקובל, עכשיו אני נותן לכם חידוש, שלא אוהב ומחובר לארץ ישראל ולמלכות. אין דבר כזה. אם לא, זה לא מקובל אמיתי. אז אוהב את המקום, והקדוש ברוך הוא נקרא מקום. אוהב את הבריות, זה אדם שאוהב את כל הבריות. משמח את המקום, כל הזמן הקדוש ברוך הוא שמח בו. משמח את הבריות, כל מי שפוגש אדם כזה, תמיד נכנס לאיזה מנהי. מרדשתו ענבה ויראה, הוא ענב מצד אחד, אבל יש לו יראת השם מצד שני. מכשרתו להיות צדיק, לאט לאט הוא הופך להיות צדיק, כי הוא מתרגם כל רגע את הערכים האלוהיים בעולם הזה. הוא נהיה חסיד, כלומר כל כולו חסד, ישר, לא כמו נחש, נאמן. למה הוא נאמן? כי הוא נאמן למקור, למקור האמיתי. מרחקתו מן החטא, האדם הזה לאט לאט מתרחק מכל ההחטאות בחיים, מכל החטאים. ומקרבתו לידי זכות. זאת אומרת שהוא הופך להיות יותר ויותר זכאי. ונהנים ממנו עצה ותושייה. כלומר, כל מי שיש לו בעיה, בא לראות אותו. יש לו תמיד עצה טובה. הוא תמיד בא ומוציא אנשים ממדרגות. בינה וגבורה, הוא גם גיבור. אבל אמרתי שהוא ענב, זה לא סותר. אתה יכול להיות גיבור מאוד, חזק מאוד, ולהיות בענבה, כי אתה יודע שזה לא ממך. שנאמר, לי עצה ותושייה, אני בינה, לי גבורה. ונותנת לו מלכות וממשלה. תשימו לב למילים. זה אדם שהופך להיות כמו מלך. כלומר, מה התכונה של המלך? כל מה שהוא אומר, דבריו נשמעים. מקשיבים למה שהוא אומר. וחיקור דין, הוא יודע בדיוק איפה הדברים ואיפה המידו של כל דבר. מגלים לו רזי תורה, מגלים לו יותר ויותר, והוא נעשה כמעיין המתגבר. כל יום הוא חזק יותר מאתמול, ואתה שואל מתי הוא יפסיק כבר. כן, הוא כנהר שאינו פוסק והוהבה צנוע וערך רוח. באותו זמן יש עוצניות, יש לו ערך רוח, זאת אומרת סבלנות גדולה. הוא יודע שהדברים הם לא באים מיד. ומוכל על אלבונו, מעליבים אותו, הוא עובר. מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. תראו כמה דברים יש פה. אפשר להישאר על המשנה הזאת שנתיים. להבין איך הקדוש ברוך הוא מתנהל עם אדם שלומד תורה לשמה. משנה זו מעלה תמונה אקטיבית ביותר עבור מי שנפגשים עם מימד הסוד המכונה תורה לשמה. ההתחדשות היא תמידית אצל אדם כזה. הוא אף פעם לא מתיישן. וחכמי הסוד יודעים לתאם גישתם עצמה לפי שפת הדור בו הם חיים. כלומר, המקובל יודע לתרגם את השפה שלו לאנשים שהוא מדבר איתם בזמן הזה. כי מחר זה כבר לא אותו דבר, ואתמול זה כבר לא אותו דבר. אתה לא יכול להגיד על חכם שהוא חכם מתורת הסוד שהוא פרימיטיבי כשהוא מדבר. אם אתה אומר שהתורה שלו היא פרימיטיבית, זה לא חכם שבסוד. זה מראה שהוא עדיין בתורה שהוא נשאר תקוע. חכמי הסוד בקיים בתורת היחסות. שלא רק איינשטיין. לא רק דרווין. לא רק כל המדענים. חכמי הסוד זה תורת היחסות. הקיימת בין האורות לבין הכלים. כל הזמן. שד הכלים השלובים. בהיסטוריה היו דורות בהם החשיבות הייתה ממוקדת באיך לעשות מצוות. איך להניח תפילין. איך להדליק נרות שבת. איך להתעסף בציצית. חשוב. ישנם דורות אחרים בהם העיקר הוא לא רק איך עושים, אלא גם מדוע עושים. למה אתה מניח תפילין? אתה יודע למה אתה מניח תפילין? למה כשאתה מתעסק בציצית אתה צריך לעשות תפילה שנקראת תפילה ישמעאלית, עטיפה ישמעאלית? למה אתה צריך לעשות את זה? מה זה מוסיף? מה זה משנה על המצווה שאתה עושה עכשיו? למה אתה שומר שבת? לא רק איך שומרים שבת. ולתורת הקבלה יש מפתחות לכל אותן דלתות. זה בדיוק העניין. יש מלא מפתחות. המקובל יש לו שרר מפתחות ענק. ולכל מפתח יש דלת מיוחדת סודית. לא בכדי מיוחס הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו לרבי שמעון בר יוחאי. מה זאת אומרת? שאם התורה היום קיימת, זה רק בזכות רבי שמעון בר יוחאי. סופי תיבות יוחאי. כי לא, תשכח מפי זרעו. תראו, סופי תיבות יוחאי. למה? למה הילדים דווקא של היום מדליקים נרות? מדליקים נרות, איזה נרות? להבות, אלה מדורות, במקום להדליק נר. כשאתה הולך לאיזה הילולה, אומרים לך להדליק נר, נכון? היום אנחנו לא מדליקים נר, זה קטן עלינו נר. אתה מדליק מדורה, חצר מטר גובה. למה? כי האיש שאתה עכשיו זוכר אותו, הוא גבוה 10 רמות. הוא הבטיח באופן ודאי, רבי שמעון, ישמור על הקשר בין האבות לבין הבנים. אתם מבינים למה? כי לא תשכח מפי זרעו. ואותו דבר, מה שאמרתי קודם, בין השמיים לבין הארץ, בין האבא לבין הבן. זה מה ששומר את הקשר, זה התורה הזאת. בין הסיבה השורשית לבין כל תוצאותיה. רבי שמעון הוא הציר המתרגם את הרעיונות הנעלים למציאות חיה ומוחשית. זהו סודה של ספירת הוד שבהוד. אנחנו עכשיו בספירת הוד שבהוד. עכשיו קטרנו את זה, היום בלילה. מה זה הוד שבהוד? זה ציר שמתרגם כל רעיון למציאות. בזה התחלתי את השיעור. המיוחסת ליום לג בעומר, שסימנו רבי שמעון עליו השלום. רבי שמעון משמש גשר בין כל הקומות. הוא במיוחד זכה לאמן את הערכים העליונים בעולם הזה, במלכות. זה נקרא נאמן למקור, הוא מאמן, הוא מאמץ, הוא איש אמת. בכל דור ודור מחדש את תורת הסוד, את היחס הנכון בין השמיים לבין הארץ. היחס קיים, אבל יש לו צורות אחרות, זמנים אחרים, כמו שאמרנו בתחילת השיעור. תורת הקבלה יודעת גם לצמצם עצמה באותם זמנים בהם הגלות שולטת כדי להיבנות מחדש ולהופיע במלוא זוהרה. כלומר, מה יודע המקובל מדי פעם? להסיר. להסיר את עצמו, להסיר את עצמו מהתמונה. פתאום נעלם. למה התקפתם? יש זמן כתוב להתקפל. אין הופעות. צריך ללכת למערה. המערה זה לא המערה. יש מלא נערות במציאות. זה זמנים שהמקובל יודע שעכשיו הוא צריך לצמצם את התורה. מי שמבין, הוא אומר, לא, עוד, 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 לא, אין עוד עכשיו. כשאין מלכות בישראל, כשאין שלטון יהודי בארץ, שמלכה ושריה בגויים, כשאין תורה, נכנסת תורתו של רשדי לפעולה ומסתתרת במערות של המציאות. כדי להתבנות מחדש ולהתכונן לעצמאות האומה. אז לפעמים לא מבינים, למה בוטל? למה היה? למה לא היה? תן. יש מנגנונים שאתה לא מבין. לא מדובר כאן בשיטה מיסטית כלשהי, הרואה בלימוד התורה במערות אידיאל מקורי. זו לא שיטה של התנזרות חדשה, אלא פעולה טקטית לחידוש המלכות בישראל. זו טקטיקה צבאית, רבותיי, זה כמו התקפה מחודשת. צריך להתקפל לפעמים כדי לבוא מצד שני. לפעמים צריך להתקפל כי התלמידים עייפים, כי הם לא מראים תשוקה, כי הם לא מראים רצון, כי הם לא מתגעגעים, כי זה יותר מדי, זה כבר עובר. יש בזה חוכמת חיים אמיתית, היודעת להתייחס לעולם, לעולם התמורות, יש שינויים. המקובל הוא כל הזמן רגיש לכל דבר. בא אליי שבוע שעבר בן אדם עם גלגל, נקום, פנצ'ר, נסע על הפנצ'ר מירושלים לפה לא הרגיש. אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה לא מרגיש? הוא אומר, למה נדלקה נעולה? אמרתי לו, תראה כמה חולה אתה. אם לא נדלקת נורה, הכל בסדר. אתה לא מרגיש כל זוזה קטנה, כל דבר, כל בורק קטן? אתה לא מספיק רגיש למציאות? אז לא רק במכונית, בכל החיים אתה צריך להיות רגיש לזה. אני שומע רעש כזה פה, אני שומע דבר כזה פה, שמעתי שם, אני מרגיש משהו באוויר, אני לא מרגיש טוב בבוקר. אתה שם לב שאחרי הצהריים יש פיגוע, חס ושלום. זה מקובל, רבותיי. הוא כמעט מרגיש דחוף שלמתן יהיה פיגוע, חס ושלום. ולשמור את הזרעים בקופסה. אז לפעמים צריך לשמור את הזרעים בקופסה, כשאין אפשרות לטמון אותם באדמה ולהצמיח מהם עצי פרי בשלב כזה או אחר של ההיסטוריה. אבל הזרעים עדיין בקופסה זה בסדר, שום דבר לא הלך לאיבוד. זה בינתיים פה. התשוקה שבערה בקרב רבי שמעון, לחיות את אומתו באופן עצמאי, הצטמצמה לזמן מה בקופסת השימורים של ספר הזוהר הקדוש. זה קופסת השימורים של ההיסטוריה, רבותיי. כמה זמן היא נשארה שם? 2,000 שנה, רבותיי. הזוהר נשאר בקופסת שימורים 2,000 שנה. רבי שמעון בר יוחאי, איפה הוא חי? איפה זה היה? למעלה, בצפון, נכון?
כן.
אוקיי. כמה אנשים יש בקהילה שלו? זה יותר גדול או יותר קטן מכפר אדומי? יותר קטן, נכון? כמה בתים עלובים? כלום. רבי שמעון, כמה חברים יש לו? 10, 20? תגידו לי, יש אינטרנט באותה תקופה? יש פייסבוק? איך רבי שמעון כל כך מוכר? מי עשה לו פרסומת? יש לו איזה איש... זה אומר שכשיש דבר אמיתי הוא מתפשט. זה בדיוק העניין. אומר, אין בי שיהן ילד שלא יודע מה זה רבי שמעון בר יוחאי, רק מה אומר. הוא לא יודע את המקור, אבל בצד מודע הוא הולך חודש ימים לחפש קרשים כדי להדליק מדורה. כן, ממש, בפסח הוא כבר חושב על ל"ג בעומר. למרות הכישלון של מרד בר כוכבא, לא קפצה האש הענקית אצל רבי שמעון. כלומר, הוא לא מתייאש משום דבר, הוא רק מתקפל לזמן מה. זה כמו ברכב, יש לך בעיה, מה אתה עושה? רוורס, ועוד פעם מתקדם, נכון? אבל יש אנשים שנוסעים ברברס כל הזמן, זה כבר חולי רוח. לא כל הזמן. לא כל הזמן, יכול למצוא על זה 400 מטרים, 200 מטרים, בסדר. זה כבר מומחיות. אבל כל החיים ברברס, אתה רואה אותו יוצא מהכפר ברברס? זה כבר...
מה זה לא יודע, אחורה, לא קדימה. זה הכבוד.
יפה. היא נגנזה באופן זמני והמתינה לשעת כושר כדי לפרוץ מחדש. הגמישות שבחוכמת הסוד מייעצת לפעמים להצטמצם כדי להתפשט מחדש מאוחר יותר, ביתר סד וביתר עד. לא בכדי קבע רבי שמעון בספר הזוהר הקדוש את האמרה המפוסמת. בדה ספרה, זה יהיו ספר הזוהר, רק בספר הזה, בזכות הספר הזה, הוא אומר את זה. מה, אני לא אאמין לו? למה אתם אומרים אמרה של רבי שמעון ואתם לא חיים את זה? ריבונו של עולם, מה הוא שקרן? הוא אומר, בספר הזה דווקא, ספר הזוהר, אתם תצאו מהגלות ברחמים. כנראה שאתם לא רוצים לצאת ברחמים. זה מה שאני מבין. אתם רוצים לצאת ברחמים, הוא נותן לכם את המפתח. כמה פעמים באים לשאול אתכם, במיוחד אם אתה מלמד תורה, למה אנחנו סובלים כל כך? הנה, הוא אומר לך למה סובל. אבל אף אחד לא מקשיב. בשעה שהבלבול ימלא את המציאות העולמית, והאור והחושך ישמשו בערבוביה. אתה מכיר זמן כזה? אני לא מכיר, אין. הכל בסדר, הכל זורם, כן? היום? אין יותר בלבול מאשר היום. זה היה בבדיחה, כן? היום האור והחושך משמשים בערבוביה. כמו שאומר יאיר, לך לניו יורק. The city that never sleeps. כן? רק באמצעות סודות הקבלה יצאו ישראל ברחמים מאותו מצב. ספר הזוהר יאיר את היקום לקראת הגאולה. לקראת, לא צריך לחכות. זה כבר לקראת הגאולה השלמה, זה כבר עכשיו. זה כבר 500 שנה, רבותיי. אתם יודעים ממתי צריך? חייב, לא מותר. חייב ללמוד זוהר. מאז ש... אריזה פתח את הספר שלו, כתב ספר מיוחד לזה, עץ החיים. ז'ילמה, כדי שנחזור לגן עדן, לא טערנו מעץ החיים, פספקנו את זה. אדם הראשון וחבל לא עשו ליטום מעץ החיים. היום אתה חייב ליטום מעץ החיים, אתה עכשיו חייב לחזור לגן עדן. הוא יעניק זווית ראייה מחודשת לכל העוסקים בו באהבה ובאמת. הוא ילמד את חכמי ישראל שבדור האחרון לראות את החיים בנימה אופטימית, בגישה של תקווה ושל בניין. לא אגב חדות. הייתי לפני איזה קצתיים, לא חשוב איפה. באיזה בית כנסת, באיזה עיר, לא חשוב איפה. כל רבע שעה הרב היה מפחיד את התפילה ומפחיד את הקהל. זריקת פחד. מי שלא תורם עכשיו, מי את? בשביל ההוא שמה? יהיה לכם בעיות ברגליים כל השנה, יהיה לכם...
השבר, מה זה הדבר הזה?
ברחתי לתפילה, לא רוצה להתפלל שם. לא מעניין אותי להתפלל שם. וכולם רצים אחריו כמו איזה, מה זה? הנסירה שתקדם לגאולה השלימה את מצב, היא מצב קשה, סליחה, את הגאולה השלמה היא מצב קשה. אנחנו עכשיו עברנו במצב של נסירה. נסירה זאת אומרת התפרדות ממצב של אחור באחור, כדי לעבור למצב של פנים בפנים, בלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל זה תורף למה? אבל המצב הזה של הניתוק הוא מצב מאוד מסוכן. מתחיל. רק באמצעות הבנת הנושא לעומקו, נזכה להשתחרר מכל המועקות של סוף הגלות. אומר הזוהר בעצמו, מי שיבין את המהלך, הוא יהיה בשמחה. מי שלא יבין את המהלך, הוא יהיה כל הזמן בדיכאון, בשלב הזה של הגאולה. שלב החושך הקודם לעמידת העולם פנים בפנים עם השם תאפשר לאדם לראות את כתמיו ולתקן את מחסוריו. תשמעי יש מצב כזה של אחור באחור, של הסתר פנים, של יצורים, כדי שתעשה עבודה. עכשיו אתה יודע מה חסר לך. אתה צריך להרגיש את החסרונות. אם אתה לא מרגיש את החסרונות, תעבוד, כנראה שאתה לא מספיק חולה. אדם שזב ממנו דם והוא לא מרגיש, הוא ממש חולה. החולשות שלנו נסתרות בעמקי האדם, ורק בזכות האש הגדולה המהירה בלג בעומר, כלומר, מה אתה עושה עכשיו בלג בעומר? אתה הולך לאש, ואתה כאילו מאיר בך, ואתה אומר, וואי, עכשיו באש הגדולה אני רואה את כל הקטנים שלי. לבדוק את החמץ העולמי בחוריו ובסדקיו. בחודש אייר, כן, השיעור קצת יותר ארוך, אבל בגלל שזה לג בעומר, אז... נעזרת השם, אני מקווה שזה לא כבד עליכם. אנחנו מיד מסיימים. בחודש אייר, גם זה חשוב, זה חודש אייר, זה לא חודש סתם בשנה. בחודש אייר נעשים אנו אקטיביים ביותר בתהליך גאולתנו. למה רבי שמעון בר יוחאי רצה להסתלק מן העולם בחודש אייר? מה, הוא ידע שיהיה יום העצמאות ויום ירושלים? תשובה כן. מה אתם חושבים? סתם הוא הסתלק בחודש אייר? הרי המקובלים בוחרים גם את היום של המיטה שלהם. הוא ידע שהזמן הלאומי ביותר זה חודש אייר. רבי שמעון רצה להיות שותף למהלך המדיני הגדול ביותר אחרי 2,000 שנות גלות. הוא אמר, אני הייתי שם, הייתי במרד הראשון, נכון? בהקמת המדינה שלא הצליח. אני רוצה להיות בהקמת המדינה שתצליח. אז הקדוש ברוך הוא, אני בבקשה מבקש ממך שתחזיר אותי, תשים אותי עכשיו באדמה בחודש אייר. אני רוצה להיות שייך בין יום העצמאות לבין יום ירושלים. אפשר? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בטח אפשר. מה, אתה מבקש ממני מה שאתה רוצה? מה אתה רוצה? מתי אתה רוצה למות? אני רוצה למות בחי. רגע, אתה רוצה למות או לחיות? לא אכפת לך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו חברים, נכון? חי אייר אני רוצה. היום זה חי אייר, רבותיי, עכשיו אנחנו בחי אייר, כלומר, בזמן הכי חי של החודש. האש הגדולה שבלג בעומר היא אש העצמאות. היא גילוי האידאל התורני בלבושו המלכותי. את זה צריך להסביר לילדים במדורות. לא רק לזרוק כל מה שיש לכם בבית. כשהגעתי לכפר, בשנים הראשונות הייתי עובר ממדורה ולמדורה והייתי מספר לילדים מי זה? רבי שמעון בר יוחאי, מה זה ל"ג בעומר? הרש הזאת היא הביטוי לייחוד קודשא בריך ושכינתה. אין יותר ביטוי לאש האהבה. האהבה דומה לאש, נכון? שלהבת יא. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, נהרות לא ישטפוה. כלומר הביטוי הברור ביותר להתאמת האומה הישראלית לערכיה העליונים. רבי חידש עבור הדור האחרון את סודה של תורת הכלל. את תורת הנשמה כפי שהיא מתפשטת ומתגלה דרך שלל איברי הגוף. תורתו של רשבי גילתה לעולם את סוד המרכבה העליונה, את המורכבות, מרכבה מלשון מורכבות היסודית עליה עומדת כל המציאות. בזכות לימודנו בספר הזוהר הקדוש נבין טוב יותר איך הקדוש ברוך הוא פועל לקידום ההיסטוריה האנושית כולה אל מגמתה הגדולה. ואם נזכה בעזרת השם להיות שותפים פעילים במהלך על ידי שינוי הקבלה שלנו לצורך עצמנו בלבד, לקבלה שהיא על מנת להשפיע, כלומר נהפוך להיות פחות אגואיסטים ממה שאנחנו, אז בוודאי שאנחנו נצליח עוד יותר. לימוד הקבלה הוא לימוד האמונה, רבותיי. אתם ראיתם פעם ישיבות שיש בהן כיתת אמונה? אין הרבה כאלה. אין. אני לא נכנס לישיבה שאין בה כיתת אמונה, רבותיי. לא רוצה להיכנס לישיבה כזאת. לדעת ישראל, סליחה, לדעת שישראל הוא הצינור המאחד את השמיים ואת הארץ. מי לומד על עם ישראל, רבותיי? מי? אנשים לומדים מיד, גמרות, נכנסים לכל מעמקים של כל זה, והשור שלו נדח והשור. אתה יודע בכלל מי זה עם ישראל? יש לך כיתת אמונה שעוסקת בעם ישראל, בחיה העומדת באמצע הרקיע? על מה אתה מדבר בכלל? זרקו אותך לים של תורה, אתה לא יודע בכלל מי אתה, בזהות שלך. איך אפשר בכלל? לדעת שעם ישראל הוא הצינור המאחד את השמיים ואת הארץ. הוא העם שהשם בחר להופיע את הערך העליון בבריאה. אתם יודעים מה כתוב בזוהר? רק זה. הנה, יש לנו חברים, אנחנו לומדים בסייעתא דשמיא, בענווה, בצניעות, באמת, ואנחנו לא מתיימרים לחשוב שאנחנו מקובלים. אבל במה עסק הזוהר? רק בעניין הזה. תראו את החברים, כמה שורות גאולה. גלות, גאולה, עם ישראל, גלות, גאולה, ארץ ישראל, גאולה, גאולה. אסור שיבצר מצב של הסך הדת בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אנחנו פועלים יחד כבני זוג, ובינינו האהבה בוערת, כי חולת אהבה אני. אני צריך להיות חולה אהבה. בלי הסך הדעת כלל ועיקר, כמו שאסור לך לשכוח שיש לך תפילין עליך. אלא בחביבותה תליה מילתה. אהבתי אתכם, אמר השם. כך אומר רבי שמעון בזוהר הקדוש. כל הנדרה זה רק כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כמה תמיד הוא אהב אותנו. רשבי בא למתק את הדין שעתיד להתעורר בעולם בשלב המעבר שבין הגלות לבין הגאולה השלמה. המעבר הזה הוא מעבר קשה, כמו היציאה של התינוק מהבטן. זה מצב של לחץ. רבי שמעון בר יוחאי נמצא במקום הזה, בציר הזה, במעבר הזה. בין הרחם של האמא לבין היציאה. זה נקרא הוד שבהוד. רבותיי, בספירה הזאת, הוד שבהוד היו הדברים הכי קשים במציאות. שני בתי חורבן, בתי המקדש, נחרבו בספירה הזאת של ההיסטוריה. קוראים לזה דבא, האלף החמישי, זה מחלה, זה כאילו הולך על ארץ דווי, מלשון הוד זה דווה, חולה, הולך למות. ורבי שמעון אמר, אני רוצה להיות שם כדי להפוך את כל המצב הזה לחיים. מי שהולך איתי, מי שהולך עם רבי שמעון, הוא בעצם מתחבר ישירות לבורא לשורש החיים. יהי רצון שזכותו תגן עלינו, שנחיה הרבה יותר בשמחה, באהבה, בוודאות ובידע מה אנחנו עושים בכלל. מי אנחנו? למה הוא ברא אותנו כדי להיות המתווכים של הקודש לעולם הזה? ובעזרת השם, הזכות שלו תגן על עם ישראל, שהגאולה תהיה אכן ברחמים. אמן. ברוכים תהיו. אני עובר, אני שאלות, כן.